ואם נפש, כן, ואם נפש כי תחטא, ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ולא ידע. כן, הוא לא יודע, ואשם, ונשא עוונו. והביא איל תמים מן הצון, וערכך לאשם ולכהן, וכיפר עליו הכהן על שגתו אשר שגג, והוא לא ידע. ונסלח לו. אשם הוא, אשום אשם לשם. כן. מה מדובר כאן? מדובר, אם כן, על אשם תלוי. כן? מה זה אשם תלוי? יש אדם ש... אכל חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן. הרי מבחינה חיצונית, ברוך השם, מבחינה חיצונית, השומן המותר והחלב האסור, יש להם אותה טקסטורה. אז אם אני לא יודע מאיפה באה החתיכה, בבהמה, אז אולי אני התחייבתי כרת, אולי לא. ספק של חלב, ספק של שומן. אז במקרה כזה אני מביא אשם. שאלה, אם אני אכלתי דבר שהוא ודאי חלב, ושוגג, מה אני משלם? חטאת, נכון? מה זה חטאת? או כבשה או שעירה, נכון? אז על ודאי אני משלם כבשה או שעירה. על ספק אני מביא איל. איל הרבה יותר גדול, הרבה יותר יקר. נכון? איך זה יכול להיות? אולי דווקא זה לא היה דבר אסור. אולי באמת זה היה רק שומן? מובן את השאלה שלי? מה לא הבנת בשאלה? אני חוזר. אנחנו עכשיו לומדים דיני אשם תלוי. מה זה אשם תלוי? אשם שאדם מביא על ספק איסור קרת. למשל, הוא אכל חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן. לא יודע. זה היה שומן או חלב? אם זה שומן, זה מותר. אם זה חלב, זה אסור. הוא לא יודע. בסדר? אז הוא מביא על זה איל, לאשם. זה נקרא אשם תלוי. למה תלוי? לא יודע. הוא ככה, הוא ככה. עכשיו, אם אדם אכל לא ספק שומן, או ספק חלב, אלא הוא אכל ודאי חלב בשוגג, מה הוא מביא? חטאת. מה זה חטאת? מה מביאים? כבשה או שעירה, נכון? או כבשה או שעירה. ואם זה ספק, או זה מביא אשם, שזה? איל. מה יותר יקר, איל או כבש? איל. זאת אומרת, על ספק הוא משלם יותר מאשר על ודאי? מוזר, לא?
לא, כי פה זה שוגג.
ושניהם זה שוגג.
לא, אבל הראשון זה, אוי, זה קרת.
שניהם קרת. בראשון ודאי קרת, בשני ספק קרת. בוודאי קרת אתה משלם פחות מאשר בספק קרת. איך זה? מובנת השאלה עכשיו? אז עכשיו אתה מרוכז. טוב. תשובה. ספק זה יותר חמור מוודאי. מדוע? כי יש לאדם, תודה רבה, נטייה יותר לזלזל בספק מאשר בוודאי. נכון? המצב הנפשי של מי שלא מקפיד במקרה הספק, הוא יותר גרוע ממי שבטעות יצא לו איסור. כלומר, מה שחשוב לנו, אם כן, זה לא המעשה עצמו, אלא הכוונה של העושה. נכון? כוונת העושה היא בעצם עיקר מה שעומד כאן למשפט. כן, אבל יש הבדל בין הסוגי השוגג. למשל, מה זה שאדם אוכל חלב בשוגג? הוא יודע שזה חלב. רק הוא שכח שזה אסור. בסדר? זה הכוונה. אז זה דבר נדיר יחסית, המצב הזה. פסוק כף, וידבר השם אל משה למור, נפש כי תחטא ומעלה מעל בשם, וחיחש בעמיתו. מה? לא, הרוב תלוי בכוונה. זאת אומרת, אם אני, אפילו ברצח, כן? רצח בשוגג ורצח במזיד זה לא אותו דבר, נכון? שניהם זה רצח, סך הכל הבן אדם נהרג. אבל זה אתה שופט אותו למיטה, זה לגלות.
כן, אבל פה יש, איך הוא יכול לאכול חלב?
חלב בשוגג, הנה הביאו לו חלב, אבל הוא שכח שאסור לאכול חלב. הוא יודע שזה חלב, רק הוא שכח שאסור לאכול, זה נקרא שוגג. לא, יש אדם שמביאים לו חתיכה, והוא יודע שאסור לאכול חלב, רק הוא מסופק אם היא חלב או שומן. אז המצב הנפשי פה הוא יותר בעייתי. מובן? כלומר, האשמה יותר גדולה. למרות שיכול להיות שלמעשה הוא בכלל לא אכל חלב. רגע, יש פה שאלה. תודה רבה לרב. לפני שבוע שאלתי את השאלה הזאת, במהלך לימוד מסכת זבחים, עם הספק והוודאי. טוב, אני שמח שהועלתי לך. כן, בבקשה.
זה אבל כתחילה. כלומר, אבל אם אחר כך בדיעבד, הוא נודע לו שהוכל ספק חלב, אז זה לא כל כך יותר חמור מה ש...
הוא שגג בספק. הוא שגג בספק. מה הוא חשב שהוא אוכל?
הוא אוכל שומן.
הוא חשב שהוא אוכל שומן. אחר כך התברר שהחתיכה שהוא אכל היא ספק חלב, ספק שומן. הוא לא מביא שם. לא. עכשיו, כי זה סטרי ספקה. כן? זה ספק ספקה.
כמה חמור הספק? האם יש השם בקרבנו?
יש שם בקרבנו עם עין, נכון? רואים שחומרת הספק. הספק זה האויב הגדול. יותר מאשר החטא, הוודאי. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לאשם נוסף, אשם גזלות. וידבר השם אל משה לאמור, פסוק כף, כן? נפש כי תחטא ומעלה מעל בשם, וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או אשק את עמיתו, או מצא אבדה וכיחש בה, ונשבע על שקר, על אחד מכל אשר יעשה האדם לחטאו בהנה, והיה כי יחטא והשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא ייתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לשם, איל תמים מן הצון בערכך לאשם ולכהן, וכיפר עליו הכהן לפני שנסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה וה. אז כאן מדובר על אשם מסוג שלישי, נכון? זאת אומרת שאדם כפר ונשבע על שקר. אתה חייב 100 שקל, לא נכון, תשבע, נשבע. אחר כך יתברר שהוא שיקר. על מלבד זה שהוא צריך לשלם את מה שהוא הכחיש, הוא גם צריך להוסיף חמישית, דיינו, מה זה חמישית? זה רבע, לפי מה שלמדנו. כן, חמישית כלומר רבע, כי זה חמישית מן הכל. וחוץ מזה הוא צריך גם להביא אל אשם. בסדר? זה סוג של כנס. עכשיו צריך להבין, הכנס הזה זה בדיוק דומה לאשם מעילות. שבאשם מעילות אדם גם משלם על הנעתו להקדש ומוסיף גם כן חמישית. מה זה בא לומר? כאילו שהוא פגע בקודש. באיזה קודש הוא פגע? הרי חורה זה רק דיני ממונות. כל דבר בתורה תגיד זה קודש. הנשבע, שהוא נשבע. השבוע בשם היא פגיעה בקודש. זה כמו שאדם נכנס לבית המקדש ועשה מנהג חול בתוך המקדש. אז גם פה יש אשם. ברור.
אבל זה לא רק מנהג חול, זה ממש מנהג שלילי.
זה הוא עשה, הוא השתמש בשם שמיים בשביל הכסף שלו. כן? בשביל לא לשלם כסף. הוא היה מכחיש, בסדר, אבל גם נשבע לשקר, צריך להביא אשם. כן.
איך קוראים אותו לאשם הזה?
אשם גזלות. זה, התוספת זה כאילו הוא פגע בקודש, כי הרי הוא השתמש בשם שמיים.
ממה זה נלקח?
זה כמו שמצאנו באשם מעילות. שבאשם מעילות גם כן אדם מוסיף חמישית, כלומר רבע.
נכון?
בקודש. כל פעם שיש פגיעה בקודש, אז משלמים יותר. כן? כי הקודש נחשב ליותר מן האדם, ולכן, מהאדם הרגיל, לכן צריך לשלם יותר.
הוא משלם רבע יותר ממה?
ממה שהוא חייב לאדם שהוא הכחיש את החוב כלפיו. שאלה, למה האדם לא מתכפר באשם תלוי וצריך חטאת כאשר מתברר החטא? הוא אכל אותה פעמיים? רגע. לא, הוא לא מביא שני קורבנות. אל תלחץ. הוא מביא או אשם תלוי או חטאת. אם הוא בשוגג אכל דבר שהוא מוגדר כוודאי חלב, מביא חטאת. אם הוא אכל דבר שהוא בוודאי ספק חלב, ספק שומן, משלם אשם. זה הכל, לא, אין פה שני קורבנות.
אכלתי היום, לא יודע מה, והבאתי אייל.
כן, אייל.
ובמחרת אמרת, מי אכל את זה? לא ידעת שזה חלב?
לא, לא מביא חטאת. לא מביא חטאת.
עד שאתה יודע מה לעשות,
לא? לא, לא. מה אתה אומר? זה מה שאני זוכר. מה? דבר.
בעניין של הרבע בחמישי.
כן. זה בן אדם לחברו שעלה למדרגת בן אדם למקום. בגלל השבועה. כן, השבועה הרבה את הקדוש ברוך הוא בסיפור. אם יתברר בסוף, אז הוא כן משלם חטאת. יכול להיות, בסדר, אז הוא אכל אותה פעמיים, לא, בסדר.
בלי
שבועה. בלי שבועה, הוא משלם משהו גזל. נגיד, אני שיקרתי, אתה באת, טבעת אותי כסף, אני אמרתי, אני לא חייב לך, אחר כך, לא, בעצם שיקרתי. בסדר, אני משלם לך, וזהו. לא. למישהו חייב לו. כן. לאשר הוא לא, יתננו ביום אשמתו, כתוב. כי עצם זה שאני השתמשתי בשבועה כדי לגזול מחברי, זה כבר הפך את חברי בעצם להקדש, מבחינה מסוימת. כן? בואו. אז אלה הן אשמות. יש עוד כמה אשמות, יש אשם שפחה חרופה ואשם נזיר, נכון? ואשם מצורה. אבל אלה לא מתוארים כאן, אלא בהמשך. עכשיו, אז אנחנו ראינו פה עכשיו סדר מסוים של הקורבנות. הקורבן, כביכול הייתי אומר, הראשוני, הפשוט, זה העולה. ובדומה לעולה, המנחה. בסדר? כלומר, יש צד של דמיון בין המנחה לבין העולה, אף על פי שבמנחה חלק נאכל לכהנים. אחר כך למדנו שיש קורבן השלמים. מדוע השלמים מיד אחרי העולה? כי גם הוא לא בא בהכרח על חטא שעשה האדם, ורק לאחר מכן יש אופציה שהאדם יביא קורבן על חטא או, אז יש לנו חטאת ואשם. בסדר? האם יש טבלאות לדברים כאלה? יש בוכתה של טבלאות. כל אחד מוציא חוברת, כאילו שהוא הראשון שכתב בנושא הזה. יש, תלך לכל חנות ספרי קודש, תגיד, אני רוצה ספר עם טבלאות על הקורבנות. ייתנו לך, כמה שאתה רוצה. יש אפילו חומשים, פה לא, אבל יש כל מיני. אבל סך הכל למדנו על מה כל כך מסובך? עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם. בסדר? עכשיו, כשהחטאת והאשם באים על חטאים, עולה, מנחה ושלמים, לאו דווקא. מה ההבדל בין העולה, מנחה והשלמים? עולה נשרפת כולה, שלמים, עשה, מנחה, שהיא עשויה מסולת, קצת נשרף, קצת נאכל על ידי הכהנים, ובשלמים נאכל בעיקר על ידי הבעלים. בסדר? כלומר, השלמים זה אם אני רוצה להיות מוזמן לשולחנו של מקום. בסדר? עכשיו יוצא לפי זה שיש מעלה מסוימת בשלמים שאין בעולה, יש מעלה בעולה שאין בשלמים. העולה היא קודש קודשים, זאת אומרת שהיא כל כולה קודש ולכן שחיטתה בצפון לפי מה שלמדנו. מה שאין כן השלמים זה קדשים קלים, אבל מצד שני יש נשחיטתם בכל מקום, זאת אומרת שהקדושה התפשטה בכל מקום.
בתוך
העזרה, כן. אגב, אבל מקום אכילתה של אכילת השלמים זה בכל העיר. לא. האם במדבר בני ישראל לא שחטו מחוץ לחצר? לא, לא שחטו.
זה היה
איסור לאכול בשר שלא בתור קורבן. אלא אם כן מדובר בעוף או בעיל, או בצבי ואייל, זאת אומרת בחיות. או בחיה או בעוף היה מותר.
לא בבהמה.
אבל בבהמה לא. היה מותר, בתור שלמים. כן, אדם רצה לאכול שווארמה, אין בעיה, שיקריב שלמים. לא, אחר כך הוא מביא את זה למחנה, הרי שלמים נאכלים בכל העיר. מה זה מתקרב? למה? אתה צולה את זה בבית. אתה אוכל את זה בבית. כן? אתה שחיטה, זריקה וכו', הכל אתה עושה במקדש, מקריב את החלב והדם שממילא אסור לך לאכול, כל השאר אתה מביא הביתה. דבר אחד לא יכלו לאכול, 40 שנה זה העלייה. שזה מותר לאכול בחולין ואסור בקודשים. עלייה.
לא,
לא, לא. לא. אתה לא שאלת מה זה עלייה, אז אני לא יכול... מה? עלייה. עלייה, לפי מה שלמדנו כבר כמה פעמים, זה כיס של שומן קרוב לזנב של הכבש. בסדר? שהוא מותר באכילה בבהמה של חולין, והוא אסור באכילה בשלמים. לא, מה פתאום? בסדר? טוב, אוקיי, כן. מה טוב, זה מה ששמים מעל השווארמה למעלה?
יש כזה שומן כזה.
כן, אבל מי אמר שזה העלייה? סתם. כן, מה אתה אומר?
בעניין של עכשיו מעילות.
כן.
העניין של התוספת רבע הזאת, תוספת רבע מהענה, מה זאת אומרת, אם אני אכבנה, הקדישו מזלג לקודש.
כן.
אז איך מודדים את הענה במזלג?
אתה צריך לראות כמה עולה, אתה שואל, איך מודדים הענה ממזלג הקדש? אתה צריך לראות כמה רגילים לשלם על שימוש במזלג. נגיד שמישהו יחליט, הנה, יש לי מזלג בשימוש. זה עולה כך וכך. בסדר? ומה שזה עולה, אתה מוסיף עוד רבע. בסדר, זה פשוט מאוד.
אם זה משהו שאי אפשר להוסיף, נגיד,
הולך אגורה. אגורה ורבע, מה בעיה? איך אפשר להוסיף רבע לאגורה?
תאגיד.
זה באמת שאלה גדולה.
לא, כאילו...
גם מה? לא אכפת לי. יש בהקדמת חובות הלבבות סיפור כזה על מעשה באחד, יש פה אולי חובות הלבבות? יכול להיות שיש פה חובות הלבבות, לא? אין פה חובות הלבבות. טוב, לא נורא. בהקדמת חובות הלבבות הוא מספר שהיה פעם חסיד אחד שתוך כדי שהוא לימד תורה, אחד מהתלמידים שאל אותו שאלה מפולפלת בענייני גירושין. לא, תעזוב, תעזוב, לא צריך. יש פה? לא, לא, מדובר על חובות הלבבות. טוב, אז הוא מספר שאחד התלמידים שאל שאלה מפולפלת בענייני הגירושין. ואז אותו חסיד אמר לו, אתה שואל שאלה בנושא שכנראה מעולם לא תזדקק לו. או רחוק שתזדקק לו. ומה שאתה חייב חובה מיידית לבוראך עוד לא עסקת? שזה תיקון המידות ותיקון הדעות. ומעידני עליי שכבר 30 שנה שאני מלמד תורה, כך אמר אותו חסיד. ועדיין לא טיפלתי בשאלה הזאת. בסדר? לכן השאלה. האם, איך מוסיפים רבע לאגורה? לומר לך את האמת, לא מעניינת אותי. אף על פי, שיכול להיות שבבוא הזמן צריך לדון בשאלה הזאת. בעזרת השם יתברך שאנחנו נזכה למצב כזה. כן. שאלה, האם היה עדיף לא לאכול בשר כדי להעלות את המודעות לחורבן בית המקדש? שאלה זו שנשאלה מיד עם החורבן בימי רבי יהושע בן חנניה, שהיו רבים אחרי שנחרב המקדש שגזרו על עצמם שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. מדוע? אמרו, איך נאכל בשר כשאי אפשר להקריב בשר על גבי המזבח, ואיך אפשר לשתות יין כשאי אפשר לעשות נסחים. אמר להם רבי יהושע, אז אולי לא תאכלו גם לחם, שמביאים ממנו את המנחה, את שתי הלחם. אמרו לו, אתה יודע מה? בסדר. אמר להם, אז אולי לא תאכלו גם פירות, שמביאים מהם ביקורים. אמרו, בסדר. אולי לא תשתו גם מים שמביאים מהם ניסוך המים? אמרו, טוב, אם ככה אי אפשר. אז מה נעשה? אמר להם, לבטל לגמרי, אי אפשר. לא לזכור, גם כן אי אפשר. אלא, אדם סד את ביתו ומניח אמה על אמה, וגם בערב תשעה באב לא אוכל בשר, ועוד כמה דברים, סימני אבלות שהחליטו לעשות. באמת היה מן הראוי שלא לאכול בשר כלל, אבל מה נעשה? אגב, מה שאמרו בגמרא, אין שמחה אלא בבשר ויין, האמת היא שהפוסקים אמרו ככה, בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, ובזמן שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין. למה? מדוע אדם שותה יין? ולמה אדם רוצה להשתכר? כדי לשכוח, נכון. אז בזמן שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין, עדיף לשכוח. אז השמחה היא כשאתה שוכח קצת את המצב של העולם הזה, אז היין עוזר לך לשכוח. מה שאין כן בזמן שבית המקדש קיים, ההווה שמח, אז אין שמחה אלא בבשר. כן? הבשר זה אכילה במלוא המודעות.
מה קורה?
מה?
רבי
זה בכתוב הגמרא. לאכול עוף. כן, לאכול עוף. אולי יותר טוב. אבל יונים, אה? יונים זה קרב לגבי המזבח. טוב, יש בכלל שאלה כללית. האם זה טוב לאכול בשר או לא? כתוב בגמרא שעם הארץ בקושי יתירו לו לאכול בשר בשבת. כן, הרי מה הבעיה בזה? יש בעיה מוסרית. אתה בא ליטול את החיים של מישהו כדי שאתה תחיה. מי אמר שאתה יותר טוב מן העוף שאתה שוחט? אז אם אתה תלמיד חכם, זה ברור, העוף מתעלה על ידי כך. אבל אם אתה עם הארץ, אז זה לא חבל ולא חרם על העוף הזה, מסכן, מה הוא עשה לך? כן? אתה לא שווה יותר ממנו, אולי יותר גרוע. פעם שמעתי מרבותיי, מדוע כאשר מוצאים גזר מן האדמה, הוא לא צועק. כששוחטים תרנגולת היא צועקת. ההסבר הוא פשוט. הגזר יודע בוודאות שהוא לפחות יעלה ממדרגת צומח לדרגת בעל חיים. טוב. כן. בשביל זה תלמידי חכמים צריכים לאכול בשר, נכון. נכון. השאלה, גם תלמידי חכמים, הם נזהרים בדבר הזה, משתדלים שדווקא בסעודת מצווה וכדומה. כן. אבל...
זה התפקיד של הברכה, אבל לא. כל אחד יכול לקבוע
מעלה... מה עושה הברכה? לא, מה פתאום? הברכה מחללת.
אבל ברכת...
ברכת המזון זה מעלה. אז אם אתה יודע לברכת המזון כמו שצריך, בסדר. כן. כמו שצריך, כן. טוב. לצאת ידי חובה זה דבר אחד, וכמו שצריך זה דבר אחר. כן, בוא. טוב, עד כאן פרשת ויקרא. עכשיו, איפה נאמרה פרשת ויקרא? באיזה מקום היה משה כשהוא שמע את כל הדברים האלה? מה? יש פה שאלה. השואל קורא לעצמו איסתרה בלגינה, כל הכבוד. ניתן לגבות רבע הגורה באמצעות סליקה אלקטרונית. יפה. א', יפה. ב', מי אמר לך שזה מועיל להלכה? יכול להיות שבכלל דבר כזה אי אפשר לשלם כי אין לו ערך של פרוטה. דבר נוסף, הלא כבר אמרנו ששאלה זו היא שאלה רחוקה. טוב, אבל זה בסדר. טוב שהתאמצת. טוב? ואתה לא הסתרה בלגינה, אתה קצת יותר. טוב. אנחנו חוזרים עכשיו אל השאלה. מה זה, כלומר, איפה נאמרה פרשת ויקרא? באוהל מועד, איך אתה יודע? כי זה כתוב בהתחלה של הפרשה, נכון? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד למור. כל זה נאמר אם כן באוהל מועד. מתי זה היה שמשה נכנס לאוהל מועד? אחרי שהוא קם אוהל מועד, נכון? הכרחי, לא? יש היגיון. בואו נסתכל על מה עם פרשת צו. פרשת צו, אגב, על מה היא מדברת? על קורבנות גם כן. זה חוזר על עצמו. שתי פרשיות בענייני הקורבנות. אני צריך להבין מה הסיבה לחזרה הזאת. אז כל פעם הגמרא מנסה לראות מה נתוסף בפסוק זה, על מה שכתוב פרשת ויקרא וכו'. אבל שתי פרשיות על הקורבנות. זה כבר אומר דורשני. דבר נוסף, איפה זה נאמר? תסתכלו בבקשה בפרשת צו, בפרק זין. פסוק למד זין. זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לשם במדבר סיני. אז איפה נאמרה פרשת צו? בהר סיני. מה? במדבר סיני או בהר סיני? תחליט. בוא נקרא עוד פעם את הפסוק. פסוק למתחת. אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לשם במדבר סיני. אז איפה היה הציווי? יאיר.
בהר סיני.
בהר סיני, יפה. זאת אומרת, והר סיני זה היה עוד לפני אוהל מועד. יוצא לפי זה שההלכות של פרשת צו נאמרו לפני ההלכות של פרשת ויקרא. במבחינה קרונולוגית אנחנו קוראים פרשה קדומה יותר. אז פה נשאת השאלה, למה בסדר הפרשיות זה מתהפך? אנחנו חוזרים לדבר על העולה ועל המנחה בפרשת צו, נכון? על כל הקורבנות חוזרים. אתה איתי? אז פה נשאת השאלה, למה פעמיים נאמרו פרשיות הקורבנות, ולא עוד, אלא מדוע פרשת צו שהיא קדומה בזמן, נאמרה, נכתבה, מאוחר יותר בזמן, אחרי פרשת ויקרא. הרבה שאלות יש לנו פה, נכון? וואו, 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 וואו. לפי דברי הרב, אפשר להבין שההיעדר קודם להוויה, גם בבית המקדש, שפורים קודם לפסח, בפורים רוצים לשכוח את ההיעדר של בית המקדש, ובפסח זה השמחה היותר גדולה, כי כל העם אוכל, מה המשך? אתה יכול בבקשה להרים את זה? אלי, בבקשה, תרים את השאלה שנראה עד הסוף. נו. אלי, תתעורר. הלו, שמה. אתה שמה באינטרנט. אוכל בשר. יפה. יפה, זה נכון. היעדר קודם להוויה גם במקדש, אבל מתי? בימי בית שני. הרי מתי התחילו את פורים? פורים זה בעקבות גלות בבל. אז כיוון שעברו גלות בבל, יוצא לפי זה שבית שני היה בבחינת הוויה הבאה אחרי היעדר. ולכן באמת פורים קודם לפסח, ופורים שותים יין, ובפסח אוכלים את קורבן הפסח, בשר. נכון. אכן, כן. אגב, גם כשבני ישראל ירדו אל יוסף, אז שמיים אכלו איתו, כן? ארוחת הצהריים, וישתו וישקרו עמו. כלומר, היו שני צדדים. כיוון, מצד אחד אכלו בשר, כיוון שיש שמחה שנפגשים, למרות שהם לא ידעו שהם נפגשים. צד שני, יש גם יין על זה שמתחילה הגלות. נכון, אז יש גם הצד הזה. טוב. מה? עוד לא ישבנו את השאלות. נכון, יש פה לפחות שתי שאלות, נכון? אולי שלוש אפילו שאלות. כן, השאלות הן, מדוע יש שתי פרשיות לקורבנות? מדוע בסדר הפוך? וזהו, בשלב הזה. כן, זה שזה הכל, זה שתי שאלות. למה יש שתי פרשיות לקורבנות ומדוע בסדר הפוך? כן. איפה מתוארת בניית אוהל מועד? מה למדנו לפני שלמדנו את ספר ויקרא? היית פה או לא? על מה היה השיעור? על איזה ספר? על ספר שמות? אתה כן יודע. אז למדנו לפני ספר ויקרא את ספר שמות. על מה מדברות חמש הפרשיות האחרונות של ספר שמות? בסדר? טוב. זו אותה שאלה. כלומר, למה זה בהר סיני, זה באוהל מועד? זו אותה שאלה. בעצם הר סיני, אם אפשר להגיד את הכל בהר סיני, אז שיגידו הכל שם. ואם צריך אוהל מועד, אז למה התחילו שם בהר סיני? יש פה כמה דברים לא ברורים. אני רוצה גם לשאול עוד שאלה נוספת. בואו נעשה איזה מעבר מהיר על פרשת צו, ואנחנו נראה כמה דברים מוזרים. אני קורא כאן בפרק ו' פסוק ב'. צו את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה. אז אם כן, הפסוקים האלה מדברים על עולה. יפה. יפה מאוד. אחר כך פסוק ז', וזאת תורת המנחה, אז הפסוקים מדברים על מנחה. יפה מאוד. אחר כך, כן, כן, נכון, אתה צודק. כלומר, אתה אומר ששם, בפרשת ויקרא, בעיקר מדובר על אדם מישראל, מה הוא צריך לעשות, וכאן פה זה הוראות מפורטות לכהנים. כן? זה כאילו, זה פרשה כהנית יותר. נכון, אתה מתחיל לענות יפה מאוד. כלומר, מה שאתה אומר, זה בעצם חוזר לעיקרון שלמדנו עליו בספר שמות. זוכרים שלמדנו בה מספר שמות?
כן, על תורת אהרון ותורת...
יפה, למדנו שהפרשיות בספר שמות מחולקות לשני סוגי פרשיות. פרשיות מושיות ופרשיות אהרוניות, נכון? ויש תורת משה ותורת אהרון. תורת משה מניחה שהאדם הוא מלכתחילה טהור. פרשת אהרון, פרשיות אהרוניות, מניחות שהאדם עלול לחטא וצריך לכפר על חטאו. נכון? בסדר. ולכן באמת אין פלא שיש פרשה מושית ויקרא אל משה. נכון? כלומר משה הוא הדומיננטי. ואילו אצלנו בפרק ו' פסוק ב' צו את אהרון, את בניו למור. שימו לב גם להבדל. פרשיות של משה הן ספונטניות. ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבנו ליבו. פרשה של אהרון, ואתה תצווה את בני ישראל. גם פה. ויקרא אל משה, אדם כי יקריב מכם. זה בא בעולת נדבה הכתוב מדבר. אילו כאן, בפרק ו' פסוק ב', צו. מה זה צו? זה אתה חייב לעשות. למה? מה אומר רש"י? אומר רש"י דבר יפה. אין צו, אלא לשון זירוז. מיד ולדורות, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז, במקום שיש בו חסרון כיס. כן? הרי הכהן מקריב עולה. הוא אומר לעצמו, בשביל מה אני תורח בבשר הזה? שום דבר אני לא אקבל. לא נהנה. כן? יש אומרים גם בגלל שזה מלכלך את הבגדים שלו, להרים את הדשן. בקיצור, שם התורה אומרת ציווי. אין אותו דבר גם כן, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. למה על תרומת השמן צריך יותר זירוז מאשר תרומת הזהב? כי זה מתקלה, כן? אדם תורם זהב למקדש, הוא אומר, לפחות אני תרמתי זהב, אבל זה נשאר. כל החיים שלי, כשאני אכנס למקדש, אני אראה את הזהב. כולם ידעו, פלוני תרם את הזהב לזה. אבל השמן, מי זוכר אני שתרמתי את השמן של היום? מחר לא יזכרו את זה יותר, צריך עוד פעם שמן. לכן שמה צריך, ואתה תצווה. אז לכן יש הבדל בין פרשיות ויקרא וצו, שויקרא היא של משה ביסודה, וצו של אהרון ביסודה. זה נכון, אתה פה עלית על נקודה נכונה, אבל בואו נראה עוד פעם את הסדר, אני רוצה פה ללמוד את זה. אם כן, ראינו שעד עכשיו פרק ו' למדנו על העולה, אחרי זה המנחה. אחר כך בפרק ו' פסוק י' ז', וידבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ואל בניו למור, זאת תורת החטאת. אז על איזה קורבן מדובר עכשיו? על חטאת, יפה מאוד. פרק ז', פסוק א', וזאת תורת האשם, קודש קדשים הוא. אז על מה מדברים עכשיו? על אשם, יפה מאוד. פסוק י' א', בפרק ז', וזאת תורת זבח השלמים, מדברים על השלמים. עכשיו, אם שמתם לב לסדר, הסדר הוא קצת שונה. זה לא אותו סדר כמו פרשת ויקרא. פרשת ויקרא, היא מדברת על הסדר הנורמלי. אדם לא אמור לחתום. אז קודם כל, הוא אמור להביא עולה או מנחה או שלמים. פישל, אז יש חטאת ואשם. זה פחות סימפטי, זה בסוף. עולה, מנחה, שלמים. אם יש איזושהי בעיה, מביא חטאת או אשם. אבל אדם לא אמור לכתחילה להתעסק בהבאת חטאות ואשמות. אדם לכתחילה לא אמור לחטוא. בסדר? לעומת זה פרשת צו, שהיא פרשה ריאליסטית, הפרשה של אהרון ובניו, אז היא עוסקת בעולה והמנחה, ומיד אחר כך החטאת. חטאת ואשם. שלמים זה רק לאנשים מיוחדים, אתה אל תביא שלמים. שלמים זה ברירת מחדל. אנחנו לא כל כך סומכים על האדם החוטא שאכילתו בקדושה. לכן אומרים לו להביא את השלמים רק בסוף. בסדר? כלומר, הסדר החינוכי, הפדגוגי, הוא שונה. כן? זה מניח שהאדם עלול לחטא. עד כאן ברור? זה בסדר? האם אפשר לחזור? כן, אפשר לחזור. תשובה. פרשיות של תורת משה, לפי מה שלמדנו בספר שמות באריכות, וגם מי שלא היה יכול לקחת את זה מארכיון, זה שיש שני סוגי יחס אל האדם. היחס של תורת משה והיחס של תורת אהרון. תורת משה מניחה שהאדם מלכתחילה ישר, לא מניחים בכלל שיהיה חטא. פרשת אהרון היא פרשה ריאליסטית, פרגמטית, היא מניחה שהאדם עשוי לחטוא. זה במציאות, זה כך. לכן, מה חשוב לפי תורת אהרון? החטאת. לפי תורת משה, החטאת זה, זה אפילו כאילו בלתי מובן. איך יכול להיות שאדם יחטא? הקדוש ברוך הוא אמר שלא, אז אדם לא יחטא. זאת אומרת ששמים בפרשת משה, דיינו, ויקרא, קודם כל עולה, מנחה ושלמים, ואם חטאת, אז יש חטאת ואשם. מה שאין כן, תורת אהרון, שמניחה שהאדם בהחלט עשוי לחטא, לכן הדחוף ביותר זה לדבר איתו על חטאת ואשם, שלמים בסוף. כי השלמים זה דורש איזשהו מצב של רוממות של האדם. האדם בא לאכול בשולחנו של מקום. אנחנו לא כל כך בטוחים שאתה במצב הזה. לכן השלמים נחשב דווקא לדבר הרחוק מן האדם. לכן זה בא בסוף הרשימה. עד כאן זה ברור? כן. לא, זה אמרנו, החלוקה הזאת מתחילה בפרשיות בו, בשלח, וזה ממשיך ב, עד, עד סוף פרשת צו. נכון?
לא.
החלוקה הזאת למשה ואהרון, כן? היא בין בו לצו. נכון, יש סיבה למה שמיני, אנחנו נראה את זה. כן, בבקשה.
למה מקריבים עולה ומנחה?
כן. עולה ומנחה זה דבקות. אני רוצה דבקות בשם.
ולמה זה דבר ש...
עכשיו, הדבקות... מה?
למה נגיד שלמים, בן אדם שחוטא לא ראוי להקריב שלמים ועולה
כי... למה אדם שחוטא יכול להקריב עולה? כי הוא לא מרוויח מזה כסף. אין לו שום רווח אישי מזה. אדם שחוטא הוא חשוד על אגואיזם, שהוא דואג לעצמו. השלמים צריך לאכול, אבל צריך לאכול בקדושה, מתוך אידאל. אתה לא כל כך אידאליסטי, אז אל תאכל שלמים. זה הכוונה. אל תספר שאתה אוכל סעודת מצווה. מה שאין כן, לפי תורת משה עד רבה, אני מזמין אותך לסעודת מצווה, אני מאמין לך. בסדר? האם לפי מה שאני אומר, לאכול שווארמה זה אידאל? בוודאי. עדיין זה אידאל. זה מה שנאמר, מכל עץ הגן, אכול תאכל. נכון? מלכתחילה כך צריך להיות. יש אפילו, לפי הרבה שלג, צריך להבין, יש פסוק כזה, האישה אשר נתתה עמדי, נתנה לי מן העץ, ואוכל. אז הוא מסביר שאת המילה ואוכל אפשר להבין בשני אופנים. או אכלתי, כלומר זה וידוי על החטא, או ואוכל לשון עתיד, אני אוכל עוד פעם. כלומר, עד עכשיו אכלתי, אבל לא בתיקון. אני עתיד לאכול בקדושה. באחת מהקדמות לספר הזוהר שלנו. הקדמת ספר הזוהר, אני חושב, כותב את זה. כן, אז זה גם מובא בחוברת שלי על ט"ו בשבט. כן. החוברת שלי על ט"ו בשבט אמנם כעת אזלה מן השוק, אבל אפשר לראות אותה, אני חושב, באתר שלי. יש בשלוחן שלי, כן, אבל יש באינטרנט, איך הם יראו? אז כן, www.rabsherkin.org. הישר שם למצוא את זה. טוב, מה? הקלק כאן. אז אם כן, יש לנו פה סדר אחר לגמרי. עכשיו... נכון, זה מה שחשוב. זה בדיוק העניין. השלמים זה נחשב כמאכל של אנשים קדושים. פרשת צו לא מניחה שאתה קדוש. אז שמה את זה בסוף, את השלמים. כברירת מחדל. לעומת זה, הפרשה כן מניחה שאתה עשוי לחטא. אז היא מקדימה את החטאת והאשם. נכון. יפה.
בכל מקרה, בפסוק ה' בפרק ו', מזכיר משהו שקשור לשלמים. מזכיר עליה חטאת השלמים. זאת אומרת, יש פה איזה אזכור של
בפרק מה?
פרק ו'.
כן, פסוק ה'. אבל מה כתוב כאן, והקטיר עליה חלבי השלמים, זה בגלל שידוע שמקריבים שלמים. עכשיו מדובר על הקטר חלבים כל הלילה. הכהן עכשיו עולה למזבח, מקטיר כל מה שיש. כן? עכשיו יש פה שאלה, מה הכוונה של מקום? איפה אמרנו של מקום? שולחנו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. כן. כי הוא מקומו של העולם, ואין העולם מקומו. עכשיו, אז כל מה שאמרנו כאן, זה יפה מאוד, נכון? אז הבנו עכשיו שיש סדר אחר לקורבנות. אבל בואו נראה עוד פעם, נחזור. מהו סדר הקורבנות של פרשת צו? עולה, מנחה, חטאת, אשם, שלמים. אמת או לא? טוב. כן. אז אני חוזר עוד פעם, כי עכשיו שפרעת לי. עולה, מנחה, חטאת, אשם, שלמים. בואו נבדוק האם זה נכון הסדר הזה. מה זאת אומרת אם נבדוק אם זה נכון? תסתכלו בפרק זין, פסוק למד זין. זאת התורה לעולה. זה בסדר. נכון? זה הסדר. למנחה, בסדר. ולחטאת ולאשם, בסדר. כל זה ראינו. ולמילואים ולזבח השלמים. מה זה? פתאום? קפצו פה המילואים? מה, צו 8? יש פה משהו לא מובן. מה זה פתאום המילואים שקפצו פה? אז המפרשים פה עושים שמיניות באוויר באמת. צו 8. כדי להסביר למה הכוונה המילואים כאן. למה קשה להם? לכאורה, מה זה קורבנות מילואים? בחנוכת המשכן, הנה, פשוט מאוד. אין לך דבר יותר פשוט מזה. בחנוכת המשכן יש סדרה של קורבנות, שנקראים קורבנות המילואים, שאיפה נצטוונו עליהם? כן? איפה מוזכרים קורבנות המילואים? בסוף פרשת תצווה. אז למה לא להגיד? המילואים זה הקורבנות של פרשת תצווה. עד כדי כך שפה מחפשים שזה אולי המנחה שהכהן מקריב ביום של חינוך כהונה, כמו שרשי אומר. למילואים ליום חינוך כהונה. זאת אומרת שכהן, פעם ראשונה שהוא מקריב, אז הוא מביא איזה מנחה מיוחדת. זה מנחת מחווה. זה קורבן מנחה. כן. אז, אבל יש בעיה. קודם כל זה לא במקום. זה לא לפי הסדר של הפרשה. דבר נוסף, מה? סתם קורבנות מילואים, זה קורבנות המילואים המוזכרים בפרשת תצווה. עכשיו, יותר מזה, זה נראה כאילו שהכתוב דיבר על הקורבנות האלה. אתם רוצים לדעת איפה? תסתכלו בפרשת צו, פרק זין, פסוק למדה. מה כתוב בפסוק למדה? זאת משחת אהרון ומשחת בניו מאישי השם ביום מקריב אותם לכהן לשם, אשר ציווה לתת להם, השם לתת להם ביום מושכו אותם את בני ישראל חוקת עולם לדורותם. איפה מצאנו משחת אהרון ומשחת בניו? איפה זה? אבל איפה זה מוזכר? כאילו זאת משחת, כאילו עכשיו דיברנו על זה, ועכשיו אני מסכן. זאת משחת, פרשת תצווה. יש פה משהו לא מסודר, נכון? אין ברירה, אלא לקבל את פירושו של הרב פרופסור דוד צבי הופמן, זכר צדיק לברכה, בפירושו לספר ויקרא, שאומר שבעצם פרשת צו, כשהיא ניתנה, הייתה המשך של פרשת תצווה. כלומר, כשמשה היה בהר סיני, הוא שמע מפי הקדוש ברוך הוא את פרשת תרומה, ואת פרשת תצווה, וזה המשיך עם פרשת צו. עכשיו, יוצא לפי זה שהיה רצף ברור. שמה הוזכרו קורבנות המילואים, הוזכרה משחת אהרון ומשחת בניו, ולכן גם מובן הפסוק הזה, פסוק למזיין, זאת התורה, לעולה, למנחה, ולחטא ולשם, ולמילואים, שהוזכרו במפורש בפרשת תצווה, ולזבח השלמים. אלא שכאשר משה העלה את התורה על הכתב, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, את זה תשים בספר שמות, את זה תשים בספר ויקרא. וזאת מדוע? יכול שזה היה בשנה האחרונה. יכול להיות שזה גם בשנה האחרונה.
עד פרשת תצווה,
כן?
לא הזכירו מילואים.
בפרשת תצווה מוזכרים המילואים לראשונה.
לראשונה.
בתצווה. איפה זה?
שזה היה צריך להיות...
איפה זה פרשת תצווה? באיזה ספר? ספר שמות, נכון. ספר שמות. שמה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה כיצד לעשות את בגדי הכהונה, והוא גם אומר לו... איך לעשות את קורבנות המילואים של אהרון ובניו, ואיך למשוח אותם. בסדר? כל זה כתוב שם. כן. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה, הוא אמר לו גם את כל פרשת צו. זאת תורת המנחה וזאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל, כל הדברים האלה הוא אמר לו. ולכן גם הסתיימה אותה פרשה ארוכה שהיא תצווה צו, בעצם פרשה אחת, היא הסתיימה בפסוק למדזיין. זאת התורה לעולה, למנחה ולאשם ולחטאת, ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים אשר ציווה השם את משה בהר סיני. ביום צוותו את בני ישראל להקריב קורבנם להשם במדבר סיני. אלא שכאשר משה כתב את התורה, עד עכשיו זה היה מה שהוא שמע מפי השם. כשמשה כתב את התורה, הוא חתך. את החלק של המילואים הוא השאיר לפרשת תצווה, החלק של השאר הקורבנות שם בספר ויקרא. עכשיו, יש לזה הרבה מאוד היגיון. כי קורבנות המילואים, הם הוקריבו פעם אחת בהיסטוריה וזהו. שאר הקורבנות זה לדורות. עכשיו, יותר מזה, ספר שמות מטרתו לתאר לנו כיצד שרתה שכינה בישראל. זה מהלך שהוא ממעלה למטה. אבל ספר ויקרא מדבר על סדר העבודה הקבוע במקדש, הרוטינה היומיומית, נכון? ולכן כל החלק של דבר השם אל משה שנוגע לעבודת היומיום של המקדש, זה הוא עבר לספר ויקרא. אבל הפסוק המקורי לא זז ממקומו, כמו שאומרת הגמרא, ומשנה לא זזה ממקומה. עד כאן זה מובן? ומשנה לא זזה ממקומה. ספר שמות, יש שני סוגי קורבנות, אפשר להגיד שני חלקים, מילואים וכל השאר. מילואים הוקרבו פעם אחת בהיסטוריה כשאהרון ובניו נכנסו למקדש. אוקיי? לכן הציווי על כך מובא בספר שמות, כי ספר שמות מתאר את התהליך שהביא בסופו של דבר לבניית המשכן והשראת השכינה, שזה כולל גם את המילואים. עד כאן ברור? לעומת זה, ספר ויקרא, הוא מדבר דווקא על הקבוע, המתמיד, על מה שקורה כל יום במקדש. מה קורה במקדש כל יום? לא בקורבנות מילואים, אלא קוראים כל שאר הקורבנות. השאר הקורבנות הובאו בפרשת, של פרשת צו, הובאו בספר ויקרא, ולא בספר שמות. מילואים לא יכולים להופיע בספר ויקרא, כי מילואים הם דבר חד פעמי בהיסטוריה, שהוא חלק מסדר השראת השכינה בישראל. והשראת השכינה בישראל נעשית על ידי שני דברים, על ידי בניית המשכן וקורבנות המילואים. בסדר? זאת אומרת, זה כאן סיכום. כלומר, זה סיכום. כלומר, זה הפסוק למד, למד ו' למד ז', הם בעצם סוף הפרשה המקורית. הפרשה המקורית הייתה בנויה מפרשת תצווה, והמשך ישיר עד סוף פרק ז' של פרשת צו, ולכן בסיום כל הרשימה הארוכה הזאת, הוזכרו גם המילואים, גם שאר הקורבנות. פרשטייסט? בסדר, ומה שאין כן, לדורות, כשהתורה נכתבת, היא נכתבת באופן כזה שהמילואים בספר שמות, שאר הקורבנות בספר ויקרא. עד כאן ברור? עכשיו, יוצא לפי זה שגם דמיון מהותי בין צו לבין תצווה. זה כמעט אותו שם אפילו. כן? כי שניהן, שתיהן הן פרשיות המניחות שהאדם זקוק לציווי. כן, זה פרשה אהרונית. ולכן היא נקראת תצווה, כי היא המשך של פרשת צו. אז כאן ברור. כפי שאני, כפי שאמרנו מספר פעמים, גם היום וגם כשלמדנו את ספר שמות, פרשת תצווה היא פרשה אהרונית, נכון? בסדר? קורבנות המילואים זה קורבנות שאדם מביא כשהוא ממלא את ידיו לכהן. כמו שהוא מקבל את המינוי. כי חנוכת המקדש זה דבר שקורה רק פעם אחת. פעמיים היה חנוכת המקדש? אז אחר כך, אז באמת הקריבו קורבנות מילואים בימי שלמה, והקריבו קורבנות מילואים בבית שני, ונקריב קורבנות מילואים בבית שלישי. כן, סך הכל ארבע פעמים בהיסטוריה קורבנות של מילואים. כן. כן, בבקשה. עכשיו לפי זה גם מובן למה כתוב כאן שזה היה בהר סיני, כי ויקרא היה באוהל מועד, יותר מאוחר, אחרי שהוא קם המקדש. כן. בדיוק, העתק הדבק. מתי זה נעשה? זה שאלה אחרת לגמרי, מתי משה עשה את זה? יש בזה דעות שונות בינתיים, מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אם תורה מגילות מגילות ניתנה, או תורה חתומה ניתנה. כלומר, האם כל העבודה הזאת נעשתה רק בשנת ה-40, או שנעשתה במהלך 40 השנה? אין לזה שום נפקא מינה, נראה לי. להלכה למעשה זה בכלל לא משנה. זה נכון לכל השיטות. כלומר, כולי אלמה לא פליגה, שזה נאמר בהר סיני וזה נאמר באוהל מועד, זה לא משנה. כן? טוב, אז אם כך, יש לכם עכשיו הסבר יותר של מבנה הפרשיות. יותר מובן? טוב. אז מה? מה קרה? כן. פרשת צו, כתוב וידבר השם אל משה. כן, הביטוי לצוות הוא ביטוי ששייך לתורת אהרון. אבל משה משתמש בו בפרשת ויקהל. אתה זוכר את זה? כתוב בפרשת ויקהל, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם. כי למדנו שבעקבות פרשת כי תשא, נלמד הלקח, שאי אפשר להפריד את משה מאהרון באופן מוחלט. כי כשמשה בראש ההר ואהרון למטה, יש משבר. אהרון נושא את העגל ומשה שובר את הלוחות. אז עדיף שהם ישלבו ביניהם, ולכן מכאן ואילך זה מקבל דומיננטיות כזאת, דומיננטיות כזאת. זאת אומרת, פרשת ויקהל היא פרשה מושית עם קצת סגנון אהרוני. ואילו פרשת פקודי היא פרשה אהרונית עם קצת סגנון מושי. נכון, נכון. באופן מוחלט לקרוא, תורת משה בתארתה לא מצווה.
אפילו ראינו את זה נדמה לי בפרשה של השבוע, אז כשלמדנו פרשת אמן, שהיה ציווי, דווקא הייתה תקרה.
כן, 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 בהחלט.
שייך לזה גם?
כן, כן, בדיוק שייך לזה. כן. אי אפשר להגיד, זה יפה. עכשיו, תראה, זה גם מה שכתוב, מה שאתה אומר לגבי האמן, יש שני פסוקים באמן. כתוב, ויומר משה לשמור את הצנצנת, שמה? כלומר, איך כתוב? כן, 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 אבל אני אומר, בעקבות הסיפור, כשמחליטים לשמור את הצנצנת לדורות, אז זה כתוב פעמיים, כן? מלוא העומר למשמרת לדורותיכם, זה משה אומר, אגב, ויומר משה אל אהרון, קח צנצנת. אז פעמיים קורה. כן. טוב. אז זה לגבי המבנה של הפרשה. עד כאן להיום.
תודה רבה.
בבקשה.